חולין דף מם, מתחילים בעזרת השם, דף למתת עמוד ב' במשנה למטה. דברי ההכנה של בורא עולם לעם ישראל לפני שנכנסו לקבל את ארץ ישראל. יש ברוך הוא אומר, תשמעו, אתם נכנסים לארץ, אני רוצה להתקן אתכם. אלה שנמצאים שם הם אנשים שקצת ככה לא בסדר, הם עובדים עבודה זרה. וכשתגיעו לארץ, יהיה לכם באמת שחור בעיניים. אתם תראו המון פסלים, המון אלוהים אחרים, עבודה זרה בכל פינה. אז אני מבקש מכם, אומר בורא עולם לעם ישראל, הפסוק אומר, עבד תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים אותם את אלוהיהם. את כל המקומות שהגויים שאתם יורשים אותם עבדו שם את אלוהיהם, את הכל פשוט תעבדו, תשמידו, תחלו, תמגרו, הכל. על הערים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, את הכל תאבדו. אם נדייק בפסוק, את אלוהיהם על הערים. זאת אומרת, אם אתם מוצאים איזה עבודה זרה על ההר, תאבדו אותו. מה עם ההר עצמו? אם היה איזה גוי שעבד עבודה זרה, שהייתה לו עבודה זרה לעבוד את ההר עצמו, מצא חן בין עבר הכרמל, החליט שההר הכרמל זה האלוהים שלו. צריך עכשיו להביא איזה דחפור ולהשמיד את הר הכרמל גם? התשובה היא לא. אם נדייק, הפסוק אומר, את אלוהיהם שנמצאים על ההרים, אבל ההרים עצמם, גם אם הם עשו אותם לאלוהים אחרים, את ההרים האלה, לא צריך להשמיד. אומרת המשנה, מה קורה אם אדם שוחט קורבן, תקרובת עבודה זרה, לשם עבודה זרה. השוחט לשם הרים שמחוברים. דבר שמחובר לקרקע, הפסוק פה מלמד אותנו שהוא לא נאסר בהנאה ולא צריך לאבד אותו. כמו הר, ההר עצמו לא נאסר בהנאה ולא צריך לאבד אותו. כל דבר שמחובר לקרקע לא צריך לאבד אותו, הוא לא נאסר בהנאה. אבל אם אדם מקריב קורבן לשם הרים, הוא עשה את ההר לעבודה זרה, והוא הקריב קורבן לעבודה זרה הזה, להר. לשם גבעות, לשם ימים, לשם נערות, לשם מדברות. כל הדוגמאות האלה זה דברים שמחוברים לקרקע, וגם אם אדם עושה אותם עבודה זרה, הם לא נאסרים בהנאה. עכשיו, אדם הקריב קורבן לאותם העבודות זרות שמחוברים לקרקע, הרים, גבעות, נערות וכדומה. שחיטתו אמנם תהיה פסולה, יהיה אסור לאכול את אותו בשר של הקורבן תקרובת עבודה זרה, אבל זה לא יהיה אסור בהנאה. שניים מוחזים בסכין, זה מחזיק בראש הסכין, זה מחזיק בידית של הסכין, ושוחטים ביחד. אחד כיוון לשם אחד מכל אלו, להרים, לגבעות, הוא עשה אותם עבודה זרה, והאחד כיוון לשם דבר כשר, סתם שוחט כי הוא רוצה לאכול. מה קרה? זה בסדר גמור. עכשיו, מי משפיע על השחיטה? התשובה היא שזה שחשב לשם עבודה זרה, הוא זה שמשפיע ושחיטתו תהיה פסולה. מדייקת הגמרא, בכל אורך הדרך במשנה תמיד אנחנו אומרים שהקרבת קורבן לעבודה זרה שמחובר לקרקע, כמו הר, גבעה, זה אוסר את הקורבן באכילה ולא בהנאה. מדייקת הגמרא, פסולה אין, אבל זבחי מתים לאסור בהנאה זה לא. שאת השאלה הורי מין היא, יש לי ברייטה ששם כתוב שאדם שמקריב קורבן לשם הרים, גבעות וכדומה, זה אפילו נאסר בהנאה. השוחט לשום הרים, לשום גבעות, לשום נערות, לשום מדברות, לשום חמה ולבנה, לשום כוכבים ומזלות, לשום מיכאל השר הגדול, שזה הגדול שבכולם, או לשום שלשול קטן, כוונה לתולעת, שזה הקטן מבין כולם. כל הדברים האלה, אם הוא הקריב להם קורבן, הרי אלו זבחי מתים. כמו שמת אסור בהנאה, דורשים את זה גזרה שווה, שכתוב, ותמות שם מרים, כתוב את המילה שם, וכתוב בעגלה ערופה, שכשמוצאים חלל מחוץ לעיר, הם מוצאים אדם שמת, אז בני העיר שקרובים העיר שקרובה לחלל, זקני העיר צריכים להביא עגלה, ולערוף אותה ליד נחל איתן. העגלה ערופה אסורה בענק, שם גם כתוב, וערפו שם את העגלה בנחל. כתוב את המילה שם. לומדים גזרה שווה שם של ותמות שם מרים לעגלה ערופה. כמו שעגלה ערופה אסורה בענק, ככה גם מת אסור בענק. והעבודה זרה כתוב, היצמדו לבעל פאור והסבחו זבחי מתים. קורבן של עבודה זרה זה גם אסור בענק כמו מת שאסור בענק. אבל פה אנחנו רואים שגם עבודה זרה שמחוברת לקרקע כמו ערים, גבעות, אדם שמקריב להם קורבן, הקורבן, הבשר שלו נאסר בענה, לא רק באכילה, זה סותר את המשנה שלנו. אומרת הגמרא, יש לחלק. אמר אביי לא קשיא, מה שהמשנה שלנו אומרת, שאדם שמקריב קורבן לשם ערים, גבעות, או בכל דבר שמחובר לקרקע, זה רק נאסר באכילה, זה מדובר דאמר להר. הוא מקריב קורבן לשם הר, הר עצמו. עכשיו, כמו שאמרנו בתחילת השיעור, שהפסוק אומר, אלוהים הלערים, לא שהערים עצמם אלוהים. לכן, אם הוא שחט לשם הר, באמת זה לא אמור בכלל להיות אסור אפילו באכילה. כי התורה אומרת רק אלוהים הלערים, הערים עצמם לא. אבל גזרו, מכיוון ששחיטה לשם, שחיטה לשם עבודה זרה אחרת, שהיא לא הר ולא מחובר לקרקע, סתם פסל, שוחטים לשם פסל או שוחטים לשם הר, עצם השחיטה דומה בשתי המקרים, אז אנשים יבואו לטעות שכמו ששחיטה קורבן לשם הר לא אוסרת בענה, גם שחיטה לשם עבודה זרה אחרת לא אוסרת בענה, לכן גזרו שלפחות באכילה זה יהיה אסור. אבל על כל פנים, כשהוא שוחט לשם ההר עצמו, באמת זה לא אסור בענה. ומה שכתוב שזה נאסר בענה, דאמר לגד הדהר, שהוא הקריב קורבן למלאך של ההר, אז מכיוון שזה לא דבר מחובר לקרקע, מלאך, הוא הקריב קורבן למלאך, אז באמת זה נחשב עבודה זרה לכל דבר, והבשר יהיה ממש אסור בענה, לא רק באכילה. דייקה נמי, שהברייתא באמת עוסקת שהוא מקריב לשם המלאך של ההר, המלאך של הגבעה, דקתני דומיה דמיכאל שר הגדול. שמע מינה שלא מדברים פה במחובר לקרקע, אלא מדובר פה באמת בשר של במלאך של ההר, במלאך של הגבעה, במלאך של הנהר או של המדבריות וכדומה. מאוד מעניין, רש"י פה בדיבור המתחיל, דומיה דמיכאל מוסיף נקודה מאוד מעניינת. הרי בתוך הרשימה כאן ישנם גם בעלי חיים. בעלי חיים, אדם שעובד בעל חי לעבודה זרה, אוסר אותו בהנאה, אומר רש"י, הוא בעלי חיים, אף על גב דלא מצרי משום עבודת כוכבים. כדי קיים עלן בתמורה, מדעשר רחמנה נאבד לגבוה. מכלל דלעדיות שרי. הגמרא דורשת שאם אדם הולך ומשתחווה לכבש, אדם הולך ומשתחווה לעגל, הוא לא הפך את הכבש והעגל להיות אסורים בענאה. מאיפה אני יודע? התורה אומרת שאסור להקריב קורבן בהמה כזאת שעבדו אותה עבודה זרה. משמע שרק קורבן אסור לקחת מכאלה בהמות, אבל סתם ליהנות מזה בתור חולין, משמע שמותר. כי אם גם חולין היה אסור, מה צריך להגיד שאי אפשר להביא קורבן? אני לא יכול ליהנות מזה בכלל, בטח שאני לא יכול להביא את זה קורבן. מזה שכתוב שקורבן אי אפשר להביא, סימן שחולין מותר כן ליהנות מבעל חיים אם עשו אותו לעבודה זרה. אבל בכל זאת, כשאדם מקריב קורבן לשם עבודה זרה שהוא בעל חיים, הקורבן הזה כן יהיה אסור בהנאה. למה? מי הוא? אלוהות מקרי. זה נקרא אלוהים אחרים. מה הראיה שבעל חיים נקרא אלוהים אחרים? כדכתיב, הן נסבח את תועבת מצרים. מה, אנחנו נסבח את הצון והבקר, שזה התועבה של מצרים, זה כאילו העבודה זרה שמצרים היו עובדים להם? ככה אמר משה רבנו לפרעו, מה אנחנו לא יכולים להקריב פה בתוך מצרים קורבנות? כי אצל המצרים העבודה הזרה שלהם זה בעצם הצון והבקר, אז לכן לא יכלו להקריב בתוך מצרים קורבנות, כי המצרים לא היו עוברים על זה בשתיקה כשהם היו רואים שלוקחים את האלוהים שלהם בתור קורבן. בכל אופן, אבל מה רואים מכאן? שזה נקרא תועבה, זה נקרא עבודה זרה. גם יש פסוק, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים וכל צבא השמיים, ונידחת והשתחווית עליהם. בכל אופן רואים שצבא השמיים, או בכלל בעלי חיים, נחשבים אלוהות, אם מישהו עובד אותם, למרות שזה לא אוסר אותו בענה. אמר רבונה, רבונה בא פה עם חידוש מעניין מאוד. הייתה בהמתו שלו, ולא רק בהמתו שלו, אלא החידוש הראשון הוא אפילו בהמתו של חברו, בהמת חברו, רבוצה. עכשיו, מה החידוש פה של רבונה? שלמרות שהבהמה כבר רבוצה ומוכנה לשחיטה, והוא לא צריך להגביה אותה בשביל לגרום שהיא תהיה רבוצה, שבהגבהה עצמה יכול להיות שעד עכשיו הבהמה הייתה של חברו, אבל בזה שהוא הגביה את הבהמה הזאת, זה נהיה שלו, לא, מדובר פה שהבהמה כבר הייתה רבוצה, והוא לא קנה אותה. והיא הייתה רבוצה לפני עבודת כוכבים, והלך אותו אחד, שחט בהמה של מישהו אחר לשם עבודת כוכבים. כיוון ששחט בה רק סימן אחד, או אפילו חצי סימן, אומר רש"י, דנו ממש קצת, כלשהו, כבר, מכיוון שהוא עשה את זה לשם עבודת כוכבים, עשרה, הוא עשר אותה בענב, אפילו שהיא עדיין בחיים, כי הוא לא שחט לשתי, הוא לא שחט רוב סימנים, רק משהו, חצי סימן אפילו. אז רואים מפה שתי נקודות שהשחיטה משפיעה. קודם כל, שאפילו אם הבהמה עדיין נחשבת בחיים, אבל מכיוון שהוא עשה פה מעשה אפילו קל של חיתוך, תחילת שחיטה, זה כבר עושה אותה בהנאה לשם, כשהוא עושה את זה לשם עבודה זרה. בנוסף, גם אם זה לא בהמה שלו, אלא בהמת חברו, ברגע שעושה פה מעשה אפילו כלשהו, מעשה קל של תחילת חיתוך, כבר זה נקרא דבר שאוסר בהנאה. זה כבר הופך אותו להיות תקרובת עבודה זרה. אומרת הגמרא, סבר לה כעד אמר אולה. זה שרבונה אומר שמספיק חיתוך כלשהו בבהמה בשביל להפוך אותה לתקרובת עבודה זרה, כי הוא סובר כמו דעתו של אולה, אמר רבי יוחנן. מה הוא אומר? שאף על פי שאמרו המשתחווה לבהמת חברו לא עשרה, אפילו שיש הלכה שאומרת שאם בן אדם בא לדיר של חברו, שם יש כבשים, עיזים, לוקח עז, משתחווה לה, אז הוא לא הופך אותה להיות נאבד, הוא לא הופך אותה להיות אסורה בתור קורבן. למה? מה אתה תבוא שאתה, מי אתה שאתה תבוא לאסור את הבהמות שלי פה בדיר? זה לא יעזור שמישהו ילך וישתחווה לבהמה של מישהו אחר ויעשה אותה עבודה זרה. אבל בכל זאת, זה דווקא כשהוא עושה השתחוויה, והוא לא עושה מעשה בבהמה בעצמה. אבל אם עשה בה מעשה, אז עשרה אפילו לעדיות, אז נהיית אסורה בענה. ברגע שהוא עושה נאמר תחילת חיתוך לשם תקרובת עבודה זרה, הוא כן עושה אותה בענה. שואלת הגמרא, הייתי ואי רב נחמן לרב הונה. השוחט, אדם הלך בשוגג ושחט בהמה של חטאת. בהמה של חטאת היא שייכת לגבוה, היא לא שייכת לבעל הקורבן. עכשיו הוא שחט בשבת, שהוא עובר על איסור שבת, שזה חיוב של קראת, אם עשה את זה במזיד בלי עדים והתראה בשבת. אם זה עדים והתראה חייב סקילה. אבל אם סתם הוא שחט במזיד, אבל אין עדים ואף אחד לא יתרה בו, הוא יהיה חייב קראת. אז אם זה בשוגג, הוא יהיה חייב חטאת על זה שהוא חילל שבת. ובנוסף, זה היה קורבן חטאת, והוא שחט אותו בחוץ, מחוץ לעזרה. הוא חייב קראת על שחוטי חוץ. ובנוסף, זה היה לעבודת כוכבים. הוא חייב קראת על זה שהוא עשה את זה לעבודת כוכבים. אבל כאן, מכיוון שזה היה בשוגג, הוא לא יהיה חייב קראת, אבל הוא יהיה חייב חטאת. הוא יהיה חייב חטאת מכיוון שזה בשוגג. כמה חטאות הוא יהיה חייב? מכיוון שהוא עשה שלושה דברים. הוא יהיה חייב שלוש חטאות, גם על זה שהוא חילל שבת, גם על זה שהוא עשה שחיטת קורבן חטאת מחוץ לעזרה, וגם על זה שהוא שחט קורבן לעבודה זרה. והיא אמרת, כיוון ששחט בסימן אחד, או אפילו חצי סימן, כבר עשרה בתור תקרובת עבודה זרה, גם אם היא לא שלו, כמו קורבן חטאת שזה הרי נחשב ממון של הכהנים או של גבוה, אז אם כן, השחוטי חוץ לא לחייב. אם מיד שהוא עשה קצת חיתוך, הוא כבר עשה את החטאת בתור עבודה זרה, אפילו שזה לא שלו, אז אחרי זה כשהוא ממשיך את החיתוך בשביל לעשות את זה שחוטי חוץ, הרי מחתך באפר הוא. כשהוא בא והוא חותך את הסימן השני, הוא סתם חותך אפר, כי כבר פקע דין קודשים מהקורבן חטאת הזה, ברגע שהוא חתך את הסימן הראשון לשם עבודה זרה, כי הוא הרי אסר את זה בהנאה. אז למה באמת הוא יהיה חייב גם משום חילול שבת? וגם משום שחוטי חוץ, זה שהוא חייב משום עבודה זרה, זה נכון, כי החיתוך הראשון הוא כבר אסר את זה בתור דבר של עבודה זרה, אבל למה הוא חייב משום שחוטי חוץ, אני לא מבין. אומרת הגמרא, אז מה רואים מכאן? רואים מכאן שהחיתוך הראשון זה עדיין לא אוסר את הבהמה של מישהו אחר בהנאה. ולכן רק מתי שהוא מסיים את החיתוך של הרוב שתי הסימנים, אז באותו זמן שגם הוא עשה את הבהמה הזאת, תקרוב את עבודה זרה, באותו זמן זה גם נקרא שחוטי חוץ, ובאותו זמן זה גם נקרא שהוא חילל שבת. חייב להיות שתחילת החיתוך של סימן אחד, זה לא נחשב עדיין שזה נאסר בהנאה. אמר רב פאפא, אחא בחטאת העוף עסקינן. באמת, חיתוך של סימן אחד זה מספיק. מספיק בשביל שזה יהיה אסור בהנאה, שעושה את זה לשם עבודה זרה. אפילו שזה של חברו הבעל חיים הזה. אבל כאן מדובר שזה לא חטאת של בהמה, אלא חטאת העוף. מה ההבדל? חטאת בהמה בשביל לשחוט שחוטי חוץ, שזה אין עכשיו בכלל שחיטה, הוא צריך לחתוך רוב שתי סימנים. לעומת זאת, חטאת העוף, כל השחיטה שלו זה רק של סימן אחד. מספיק לשחוט סימן אחד, למלוק סימן אחד. אבל פה כשהוא שחט סימן אחד, אז מכיוון שהוא עשה את זה בחוץ, והרי מספיק סימן אחד, אז זה שחוטי חוץ. הוא עשה את זה בשבת, הוא יהיה חייב משום חילול שבת. ועל זה שהוא עשה את זה לשם עבודה זרה, הוא יהיה חייב, אבל תקרוב את עבודה זרה, שלוש חטאות. דקול הוא, בסימן הראשון, גם עבודה זרה וגם שחוטי חוץ וגם חילול שבת, בעדי, עדי, כעתי, כולם, כל החיובי חטאת באים לו בפעם אחת על ידי חיתוך של סימן האחד. שואלת הגמרא, מכדי, רב אונה, שהוא אומר שעבודה זרה נאסר בסימן אחד. כמן אמרה לשמעתי, כמו מי הוא אומר את זה? כאולה, שהוא אומר, כשאם אדם חתך כלשהו בבהמה של חברו, הוא אוסר את הבהמה של חברו. אפילו שהוא חתך רק סימן אחד, ככה אומר אולה. עכשיו, נשאלת השאלה, אז למה אתה אומר שצריך לחתוך סימן אחד? מספיק לחתוך כלשהו, למה אתה מדבר על סימן שלם? ואולה, מעשה כל דעוקה אמר. אז אם כן, אוף, אם חותכים בו רק כלשהו, הוא עדיין לא, זה לא נחשב אצלו שחיטה. אז לא יהיו חייבים משום שחוטי חוץ כשחותכים רק כלשהו. ואם כן, ברגע שעשה תחילת חיתוך, אפילו בחטאת העוף, הוא כבר אוסר את העוף הזאת בתור תקרובת עבודה זרה. כי הרי אולה אומר שמספיק חיתוך כלשהו, לא צריך סימן שלם לחתוך בשביל שזה ייחשב תקרובת עבודה זרה, כשהוא לוקח בעל חיים של חברו ומקריב אותו לעבודה זרה. עצם זה שעשה מעשה כלשהו, חיתוך כלשהו, זה כבר אוסר את אותה בעל חיים משום תקרובת עבודה זרה. ואם כן, כשהוא עשה חיתוך כלשהו, הוא כבר אסר בהנאה את העוף, חטאת העוף. וכשהוא בא לחתוך סימן שלם בשביל שיהיה חייב משום שחוטי חוץ, כל פנים ששחוטי חוץ הוא חייב הרי לחתוך סימן שלם, אז זה כבר לא נחשב חיתוך שחיטי חוץ, כי זה לא קורבן כבר של קודשים, זה קורבן של עבודה זרה. כי הרי ברגע שהוא חתך קצת, הוא כבר עשה את זה תקרובת עבודה זרה, פקע ממנו שם קורבן חטאת העוף, וזה עכשיו נהיה רק תקרובת עבודה זרה. אז זה שהוא חותך את זה בחוץ, לא, הוא לא יהיה חייב עוד חטאת על שחוטי חוץ, כי זה כבר לא קורבן הרי אחרי שהוא חתך קצת. זה השאלה. אומרת הגמרא, אלא מדובר כאן אפילו בבהמה. הגמרא מוקימה שזה לא מדובר בחטאת העוף, אלא מדובר פה אפילו בבהמה. ובאומר, בגמר זביחה הוא עובדה. הוא מתנה. הוא רוצה עכשיו לקחת את הבהמה הזאת ולעשות אותה לתקרובת עבודה זרה, אבל הוא אומר שהיא תהפוך להיות תקרובת עבודה זרה. הוא רוצה לעבוד אותה בתור עבודה זרה רק בסוף השחיטה, כשהוא יסיים לשחוט את השתי הסימנים שצריך לשחוט. ולכן, בעצם כל שלושת החטאות באים ביחד. תקרובת עבודה זרה הוא יתנה שלא תהיה רק בסוף השחיטה של שתי הסימנים. שחוטי חוץ, ברגע שהוא שחט שתי סימנים בחוץ, הוא חייב על זה חטאת. וחילול שבת, ברגע שהוא שחט שתי סימנים, הוא חייב משום חילול שבת. שואלת הגמרא, יחי שמדובר פה שהוא יתנה, שהוא עובד את עם הבהמה הזאת לעבודה זרה רק בגמר השחיטה שלה, אם כן, מהי עירי החטאת? למה צריך לקחת דווקא דוגמה שאדם שחט קורבן חטאת בשבת בחוץ לשם עבודה זרה? למה צריך לקחת דווקא קורבן חטאת? כי מה שמיוחד בקורבן חטאת, שהוא באמת לא שייך לבעלים. למי זה שייך? זה שייך לכהנים, כי הרי קורבן חטאת נאכל לכהנים. למה באמת הוא לקח דוגמה של חטאת? לשמיעי נן זבח. תביא לי דוגמה של זבח אם כן. אם מדובר פה שאדם מתנה שבגמר השחיטה הוא רוצה לעבוד את העבודה הזרה עם הבהמה הזאת, הוא רוצה לעשות אותה, תקרוב את העבודה הזרה רק בגמר השחיטה שלה, אז למה צריך לקחת דווקא דוגמה של קורבן חטאת? ומזה שכן לוקחים דוגמה של קורבן חטאת, רואים מכאן שזה באמת לא בגמר זביחה. בואו נראה רש"י. רש"י, כאן זה בדיבור המתחיל, דקן אלה לכפרה, או יש כאלה שאצלם זה מודגש גם כן, לישנח רינה אי הכי, ממש לקראת סוף העמוד. שם רש"י בעצם מביא את הגרסה המעודכנת, שאיתה הוא לכאורה מסכים, ואז הוא אומר, בהמשך הוא אומר, מי עירי החטאת? למה אתה לוקח דווקא דוגמה של חטאת? אתה יכול גם לקחת דוגמה של קורבן אחר. ואז הוא מתחיל שורה חדשה והוא כותב את המילים האלה. דלשתמה אפילו שלמים שאין שלו מחויב שלוש חטאות. למה אתה מביא דווקא דוגמה של חטאת שהוא שחט אותה בשבת בחוץ לשם עבודה זרה? הוא חייב שלוש חטאות. תגיד סתם זבח. ואז היא שמע שגם קורבן שלמים, אם אדם שוחט אותו בשבת בחוץ לשם עבודה זרה, חייב שלוש חטאות. ואפילו שזה לא כמו חטאת, חטאת הרי לא שייכת לבעלים, זה שייך למי? לכהנים, כי הרי הכהנים אוכלים את זה. אבל אפילו פה, שזה מדובר בשלמים, שזה כן שייך לבעלים, בכל זאת, ברגע שהוא שחט את זה בשבת, מחוץ לעזרה, לשם עבודה זרה, הוא יחייב שלוש חטאות. למה באמת לא כתוב ככה? דה לא פקע שם קודשים מיני עד גמר זביחה. אז אם כן, הוא יהיה חייב על שלושת הדברים האלה, גם אם זה שלמים. למה לא כתוב שלמים? למה כתוב דווקא חטאת? הוא מדנקת חטאת, שמע מינה, בעובד עבודת כוכבים בתחילת שחיטה, כאמר. מדובר פה שהוא עבד עבודת כוכבים בתחילת השחיטה, ולא בסוף השחיטה הוא עובד אותה. נו, מה, למה צריך להגיד שמדובר פה בתחילת שחיטה? ומשום אחי, תמה, כן, גרסה פה משום אחי. משום אחי, תמה דחטאת אינו שלו, ולומץ יעשר במעשה זוטה. זאת אומרת, מכיוון שמדובר, חטאת זה הרי לא שלו הבהמה הזאת, זה נחשב של הכהנים. אז במעשה קטן של תחילת שחיטה, זה לא ייחשב תקרובת עבודה זרה עדיין. כי זה הרי לא שלו. אם זה היה שלו הבהמה, הוא יכול לעשות אותה תקרובת עבודה זרה גם בקצת חיתוך. אבל פה אנחנו רואים שלא. שבשביל שזה תקרוב את העבודה זרה, הוא צריך לעשות חיתוך של מעשה שלם. חיתוך שלם של הסימנים. אז אם כן, מה רואים מכאן? שמדברים פה לא על מעשה כלשהו, אלא צריך פה לעשות חיתוך שלם. בגמר הקורבן, רק בגמר השחיטה, אז הוא עובד אותה בתור תקרוב את העבודה זרה. כי אם זה חטאת, שהחטאת לא שייכת לבעלים, אז כדי שזה תקרוב את עבודה זרה, החטאת הזאת, הוא חייב לעשות חיתוך מושלם. כי אחרת, זה הרי לא שלו. אז באיזשהו, איך זה נהיה בכלל תקרוב את עבודה זרה? אבל אם זה שלמים, שזה כן שלו, אז לא צריך לעשות חיתוך שלם. למה? ממשיך רש"י ואומר. דאילו שלמים, אב העשר, עבודה זרה, אפילו במעשה זוטה. אם זה היה מדובר פה בקורבן שלמים, למה באמת לא לוקחים דוגמה של קורבן שלמים? כי זה היה קורבן, אם זה היה קורבן שלמים, אז לא היה שום מציאות שבן אדם ישחט בשבת מחוץ לעזרה לשם תקרובת עבודה זרה, והוא יהיה חייב שלוש חטאות. למה? כי ברגע שהוא עשה תחילת החיתוך לשם עבודה זרה, כבר היא נחשבת תקרובת עבודה זרה, אם זה שלו ובאו הבעלים, כי מדובר פה בקורבן שלמים. אלא, אז, והשתי האיסורים האחרים של שחוטי חוץ ובשבת, זה רק יהיה בסוף השחיטה. אז לכן, בסוף השחיטה אנחנו אומרים לא, מכיוון שבתחילת השחיטה זה כבר היה תקרובת עבודה זרה, אז הוא כבר לא יהיה חייב משום שחוטי חוץ אחר כך, כי ברגע שהוא עשה תחילת החיתוך, זה כבר נהיה לשם עבודה זרה, אז אחר כך כשהוא המשיך את השחיטה, הוא כבר עשה סם, איך קראנו לזה מקודם? מחתך באפר, כי זה כבר לא נחשב קורבן בכלל. אבל פה, מכיוון שזה מדובר בקורבן חטאת, שזה שייך לכהנים, ואם זה שייך לכהנים, כדי שזה יצא מרשותו, הוא חייב לעשות חיתוך שלם, ובגמר שחיטה הוא עובדה. לכן מובן מאוד טוב, למה באמת כל שלושת האיסורים חלים ביחד. ומכל מקום אומר רש"י לרב הונא, שאומר שבמעשה כלשהו זה כבר אוסר קשיא. למה? דוד נקט חטאת, מזה שהוא לוקח דוגמה דווקא שקורבן חטאת ולא ששאר הקורבנות, שמע מינה תמה דתנא משום דבר שאינו שלו לא אסר. סימן שהטעם של התנא הוא שדבר שלא שייך אליו, אם הוא עושה מעשה קל זה לא אוסר אותו עדיין בהנאה משום תקרובת עבודה זרה, עד שהוא יעשה מעשה שלם של שחיטת הקורבן לגמרי. כי לכן לוקחים דווקא דוגמה של קורבן חטאת, שקורבן חטאת זה לא שלו, ולכן כל שלושת החטאות הוא יהיה חייב בפעם אחת, כי גם של תקרובת עבודה זרה הוא לא יתחייב מכיוון שהקורבן לא שלו עד שהוא יעשה שחיטה שלמה. אז אם כן, רואים מכאן שבקורבן, כשאדם עושה תקרובת עבודה זרה בבהמה שהיא אינה שלו, כדי שזה באמת יחשב אסור בהנאה, הוא צריך לעשות חיתוך שלם. וכשל רב הונא שאמר שגם אם הוא חותך כלשהו בבהמה שהיא לא שלו, זה כבר אוסר אותה בהנאה משום תקרובת עבודה זרה. אומרת הגמרא, אלא אמר מר זוטרא משמי דרב פאפא, אחא במאי עסקינן, כגון שהיה חצי קנה פגום. חצי קנה, כשהוא פגום, הבהמה לא נחשבת טרפה, ואז מספיק לחתוך עוד טיפה, עוד משהו, ואז כבר זה נהיה רוב. אם זה היה 50%, הוא עושה עוד אחוז אחד, זה נהיה 51%, זה כבר רוב. רוב קנה חתוך. אז זה מה שמדובר כאן. שהיה חצי קנה פגום של הבהמה, של החטאת, והוא הלך ושחט את זה בשבת מחוץ לעזרה, לשם תקרובת עבודה זרה, אבל הוא שחט רק טיפה. הוסיף עליו כלשהו וגמרו, דקולו בעד העדה דקעתיין. כל שלושת חיובי חטאת באים לו בפעם אחת. זה גם תקרובת עבודה זרה, אפילו שזה בהמה של חטאת, שזה של מישהו אחר נחשב, אבל מכיוון שהוא עשה מעשה כלשהו, שמספיק מעשה כלשהו, כמו שאמר רב הונא, הוא עשה מעשה כלשהו, רק חתך קצת, זה כבר אוסר את זה בהנאה. עכשיו, משום שחוטי חוץ הוא יהיה חייב, כי מכיוון שהוא עכשיו תכלס יש פה חיתוך של רוב, כי הרי לא היה חסר יותר מכלשהו בשביל שיהיה פה רוב חיתוך בקנה, אז אם כן, זה גם נחשב שחיטה של קורבן, וזה שחוטי נשחט מחוץ לעזרה, הוא יהיה חייב חטאת על זה, והוא יהיה חייב גם על זה שהוא חילל שבת, כי הוא עשה פה שחיטה, בסופו של דבר הוא עשה רוב, אז זה גם חיוב חטאת על מעשה שבת, אם זה בשוגג. אמר רב פאפה, אילאו דאמר רב הונא, שסימן אחד, דיינוס מעשה כלשהו כבר אוסר, לא הביא מה שהוא אומר, דווקא חטאת, טיוב תי. הקורבן חטאת לא היה לא היה קושייה עליו. למה? כי הייתי אומר, מהי מעשה? מהו המעשה שלפי אולה אוסר בהמה של חברו? איזה מעשה זה מדובר? מעשה רבה, דווקא אם הוא חותך רוב שתי סימנים. זה נקרא מעשה. ולכן, ברגע שהוא נקט חטאת, שזה קורבן שהוא לא שלו, וזה נאסר רק בסוף, עכשיו אני מבין שלא, ומכיוון שהוא אומר שזה מדובר פה בקורבן חטאת, מכיוון שהוא אומר שזה מדובר פה בקורבן חטאת, והוא חותך רק סימן אחד, אז זה קשה, אם הוא חותך סימן אחד וזה קורבן חטאת, איך זה באמת מועיל? כי הרי קורבן חטאת זה לא שלו, וקורבן שלא שלו נעשה רק בסוף, כמו שאמרנו. בקיצור, במילים אולי יותר קצרות, אילולי שאמר רב הונא שחיתוך של סימן אחד זה כבר נחשב תקרובת עבודה זרה, לא היה לנו שום קושייה מקורבן חטאת, למה הוא חייב חטאת משום תקרובת עבודה זרה בקורבן חטאת של מישהו אחר? למה? קורבן חטאת תמיד של מישהו אחר. למה? כי יכול להיות שבאמת מדובר שהוא חתך שתי סימנים בקורבן חטאת, ואז באמת זה נאסר גם בבהמה של מישהו אחר. אבל מכיוון שאומר רב הונא סימן אחד, לכן יש לנו קושייה. איך יכול להיות שבקורבן חטאת, שזה לא שייך אליו, זה הרי שייך לכהנים, כמו כל קורבן חטאת, למה בחיתוך של סימן אחד זה כבר נאסר בהנאה, איך עושה בהנאה בהמה של מישהו אחר? עוד דבר דומה לזה, ואמר רב פאפה, אילאו דאמר רב הונא בהמת חברו, אלא הוא היה אומר בהמתו, לא הביא מה שהוא אמר דווקא חטאת, זה לא היה טיובתי, זה לא היה קושייה עליו. למה? מה היא טעמה? דידי מציע שר. את הבהמה שלו יכול לאסור גם כשהוא חותך כלשהו לשם עבודה זרה, זה אוסר את הבהמה שלו בהנאה. אבל לחברי לא מציע שר, את הקורבן של חברו, הוא לא יכול לאסור. לכן מדובר פה דווקא בסוף שחיטה, ובסוף שחיטה חל גם חטאת על תקרובת עבודה זרה, שרק בסוף שחיטה זה חל, מכיוון שזה לא שלו הבהמה, אז הוא יכול לאסור אותה רק בסוף השחיטה. גם משום שחוטי חוץ חל בסוף, מכיוון שעד אז זה לא היה פה מעשה של שחיטה, וגם משום חילול שבת, הוא חל רק בסוף, כשהוא עשה פה מעשה באמת של הוצאת נשמה. שואלת הגמרא פשיטה. ברור שמדובר פה באמת, מכיוון שזה מדובר בבהמת חברו, לכן קורבן חטאת זה הקושיה, זאת אומרת זה פשיטה. עונה הגמרא, מהו דתימה, כיוון דקנילי לכפרה כדידי דמיה. אני הייתי חושב שמכיוון שהבן אדם הזה הוא זה שקנה את הקורבן חטאת, בשביל שזה יחפר עליו. אז אם כן הייתי חושב שקורבן חטאת זה כן עכשיו הממון שלו, ומספיק מעשה כלשהו לשם תקרובת עבודה זרה, שזה כבר יאסור את זה בענה. כי הרי זה בא לחפר עליו הקורבן חטאת הזאת. כמה שמלן שקורבן חטאת, מכיוון שהיא נחלת לכהנים, היא לא נחשבת שלו, אלא זה נחשב בהמה של מישהו אחר, שכדי שזה יחשב תקרובת עבודה זרה, הוא חייב כן לעשות מעשה גמור. עד כאן השיעור על דף מ'.